חודש טוב, ליל שישי, בית חשוון, תפשין פיבט, ערב שבת קודש, פרשת נוח, מצטער, כבר פעם שנייה יש תקלה עם הווליום, עם השמע, והפעם זה בוודאי לא באשמת יוטיוב, תקלה טכנית, אני מקווה שעכשיו הכל יסתדר, נדמה לי שאיתרנו אותה, נושא השיחה דעת תורה בעניין החיסונים במרכאות, אבל נתחיל קודם לדבר על נושא של ההישרדות בעידן סתימת הפיות. כידוע היוטיוב כבר הודיעו שהם הולכים להוריד את כל הערוצים שמדברים נגד החיסונים. היו לנו בעבר הקרוב ביותר הרבה בעיות טכניות, ספק אם זה היה מכוון מצידם, ספק אם זה היה תקלה טכנית שלהם, בנוסף על תקלות שהיו קודם שזה היה באשמתי. לכן אנחנו עכשיו משדרים מלייב 528, ובמקביל משדרים ליוטיוב, בתקווה שזה יעלה גם על היוטיוב, בלי צנזור. הטכנאי של לייב 528 נמצא כרגע ונותן לנו את התמיכה הטכנית, תודה רבה לו. אמור להיות לכם עכשיו לינק בתיאור הסרטון וגם בצ'אט, אל לייב 528, וכשתיכנסו לשם תוכלו ללחוץ על הלינק שעושה רישום ללייב 528, ואז לעבור לערוץ שלי. הערוץ עצמו נקרא הצד השני עם הרב בבלון, ושם ללחוץ על הכפתור שעושה את הרישום. זאת הדרך הבטוחה ביותר בשבילי, כדי שאני לא יהיה מוטרד כל הזמן עם הנושא של עם היוטיוב כן מחבלים, לא מחבלים, ובמידה שיהיו פעמים שהאיש הטכני של 528 לא יהיה זמין, אז אני אצטרך לנסות לשדר כן דרך היוטיוב, ולראות אם אני מצליח לעשות את זה. דיברנו בעבר על פסק הדין של חמישה רבנים שישבו כבייס דין והתייחסו לנושא של החיסונים. לדעתי זאת הייתה פריצת דרך, כי זו פעם ראשונה שדיינים יושבים, רבנים יושבים כבייס דין, כך שהם יכולים לשמוע כל אחד מה שסובר השני, ועוד יותר חשוב, הביאו אליהם את הטיעונים של שני הצדדים, אלה שבעד החיסונים, אלה שנגד החיסונים, והם ישבו והוציאו את פסק הדין, כבר קראנו אותו בעבר, ונקרא אותו שוב עכשיו יותר מהר, כי העיקר זה העדכון שהם עדכנו, העיקר עכשיו זה העדכון שהם עדכנו לאור מה שקורה לאחרונה. רק אני חייב להדגיש קודם כל שהעדכון הזה הוא עדיין לא סופי, משום שרוצים לצרף אליו קטע שמדבר על הנושא של אפשרויות של תרופות, ויטמינים, איך להימנע מלהידבק בקורונה, וגם הטיפול כאשר כבר כן נפגעת חס וחלילה מקורונה, שזה דברים מאוד חשובים, כדי לדעת שבעצם יש אלטרנטיבות הרבה יותר טובות מהחיסונים, שזה בכלל לא אלטרנטיבה. אז נתחיל לקרוא את פסק הדין. בית הדין המיוחד לבירור סכנת חיסוני הקורונה, מנחם אב, תשפ"א. לאור ההמלצה של הרשויות לחסן גם ילדים בגיל 12, הננו מעלים לפניכם בתכלית הקיצור מה שהתברר אצלנו בחודשים האחרונים, אחרי שעות רבות וארוכות של גביית המוני עדויות בגין נזקי החיסונים והשפעתם, שהרשויות תלו את ירידת התחלואה בחיסונים, ועתה פרסמו שחצי מהנדבקים הם מהמחוסנים. ומאידך, אחרי החיסון רואים תופעות לוואי קשות לאנשים ולנשים בכל הגילאים, הן בגרימת מוות, הן בנזקים גופניים, הן בעיות לבביות ונוירולוגיות בדרגות חמורות שונות, והן בפגיעות נפשיות חמורות, השם ירחם. העדויות הנ"ל על סכנות החיסון הושמעו לפנינו על ידי רופאים בכירים, כונני מד"א והצלה ותיקים, כאשר במשך גביית העדויות ישבו על שולחן אחד גם רופאים ידועים שהמליצו על החיסונים למבוגרים, לצד פרוטוקולים ונתונים רשמיים של נזקי חיסונים שהתפרסמו על ידי משרדי הממשלה השונים בעולם. המסקנה שלנו בנויה אך ורק על פי עדות בלבד כדת של תורה, כמובן עם ההוכחות הנדרשות והחקירות הנדרשות, אף שלא נלקחו בחשבון את התחזיות האמורות על ידי רופאים ומחקרים שונים בארץ ישראל ובעולם כולו, הצופים תופעות לוואי חמורות בעתיד, כמו החשש הכבד לעקרות, השם ירחם וישמור על כל בית ישראל. הפסק בנוי רק על המציאות המוכחת בהווה בלבד. ומתוך זהירות ואחריות מורכבת, העמקה והעיון הנדרשים, עלתה בידינו המסקנה בסייעתא דשמיא כדלהלן. א', הועיל ועל פי העדויות ששמענו, נזקי החיסונים הם בגדר מיעוט המצוי, על כן על פי הלכה חייבים להיזהר מהחיסונים לקורונה. ובשום פנים ואופן ובכל דרך שהיא אין ללחוץ על אף אחד שילך לקבל את החיסון, ובפרט אלו שהחלימו מקורונה ייזהרו במיוחד מלקחת את החיסון, כי להם החיסון מזיק יותר, השם ירחם. ב', שמענו את טובי הרופאים, גם אלו שהם בעד החיסון, שהילדים אינם בסיכון כלל מהקורונה, ועד רבה החיסון עלול להזיק להם יותר. וכמו ששמענו מכמה מקרים, השם ישמור, ולכן על פי התורה איסור גמור וחמור להסכים לסייע לתת חיסון לילדים, ואוי להורים שיפגעו בילדיהם ויביאו למצב שלא יסלחו להם אם ינזקו מהחיסון בעקרות ונכות, השם ישמור. וכל מי שבידו למנוע צעד זה חייב לעשות כן, משום לא תעמוד על דם רעך, וזכויות רבות לדורות תלויים בו. וקוראים אנו לכל ציבור יראי השם שירבו בתפילה ובתחנונים, שהקדוש ברוך הוא ישמור את עמו בית ישראל מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, ונזכה לראות בישועת השם והתרוממות קרן התורה וישראל. על זה באנו על החתום צבי גרינהויז, משה מרדכי קרפ, ינון מלאכי, עובדיה בן הגאון רבי יעקב יוסף, נכדו של הרב עובדיה יוסף. כאן מופיע הערה, מורנו ורבנו גייבד של זיכרון מאיר שליטה, שהיה בדיונים וכתב את המכתב קנה לבני קהילתו בארץ ובחוץ לארץ, אנו מעתיקים את חתימתו לכאן, יוסף בנימין ווזנר. הוא גם נכח בכל הדיונים. עד כאן המכתב ממנחם אב, תשפ"א. עכשיו המכתב החדש, שכאמור הוא עדיין לא סופי, תשרי תשפ"ב, לשאלת רבים, האם המצב השתנה לטובה בעקבות החיסון השלישי? הננו להודיע שהמצב גרוע יותר, וכל הזמן שומעים סיפורים על אנשים שקיבלו חיסון שלישי ונדבקו בקורונה ונפטרו, ויש שנפטרו מדום לב אחרי החיסון, ויש שקיבלו אירוע מוחי אחר כך, רחמנא ליצלן, ועוד בעיות קשות ומשונות. ולכן על פי הלכה, איסור חמור לכפות ולאלץ אנשים להתחסן על ידי מניעת כניסה למוסדות לימוד, או על ידי פיטורים מעבודה, וחז"ל החשיבו פגיעה בפרנסה כשפיכות דמים, כפי שמצינו בשאול המלך והגבעונים, ראי יבמות ע"ח עמוד ב', בבא קמא קי"ט עמוד א'. מיד לאחר ההקראה, בעזרת השם, נגיד בתמצות מה נאמר שם. דעו שהתקשורת מסלפת עובדות ומעלימה נתונים חמורים מהציבור, ומעלימה מידע מתרופות בטוחות לקורונה, דבר שגרם לנפטרים רבים. ועל כן הפסק בית דין מחודש אב, שהחיסונים אסורים למבוגרים ולצעירים, עומד בכל תוקפו ביותר אחרי חיסון שלישי. באנו על החתום שנית למען הצלת נפשות ישראל. יש כאן למטה הערה איפה אפשר לקבל אינפורמציה, זה קו התוכן של הרב אורי סופר, 074-796-4714, ולקבלת חומר רב בנושא ניתן לפנות לכתובת המייל שכתובה כאן, שזה a074-796-4714, strudel@gmail.com, כלומר אותו מספר כמו קו התוכן עם a קודם. אז עד כאן המכתב של עד כאן המכתב. אפשר להסיר את המכתב מהמסך. נעבור עכשיו, האם יש אפשרות להסיר את המסמך מהמסך? כן, תודה רבה. נעבור עכשיו, הזכירו את הנושא של שאול המלך והגבעונים, שהתורה מתייחסת לכיפוח פרנסה ממש כאל שפיכות דמים. מדובר בספר שמואל ב', פרק כ"א, פסוק א', כתוב שם כך, ויהי רעב בימי דוד שלוש שנים, שנה אחרי שנה, ויבקש דוד את פני השם, ויאמר השם אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים. היה רעב שלוש שנים בימי דוד, קפידה של הקדוש ברוך הוא, דוד המלך רוצה לדעת מה, על מה ולמה, אומר לו הקדוש ברוך הוא על שני דברים, אל שאול, שהגמרא תסביר לכם מה זה, שלא הספידו כיאות את שאול, ואל בית הדמים אשר המית את הגבעונים, בגלל ששאול המית את הגבעונים. אומרת הגמרא ביבמות ע"ח עמוד ב', אל שאול פירושו שלא נספד כהלכה, ואל בית הדמים על אשר המית הגבעונים, אומרת שואלת הגמרא, וכי היכן מצאנו בשאול שהמית הגבעונים, אלא מתוך שהרג נוב עיר הכהנים, שהיו מספיקים להם לחם, מים ומזון, מעלה עליו הכתוב כאילו הרגן. שאול המלך הרג את כהני נוב, בגלל לשון הרע שהוא קיבל עליהם, שהם עזרו לדוד המלך, וכתוצאה מכך, לא היה פרנסה לגבעונים, משום שהיו הכהנים היו מספיקים להם לחם, מים ומזון. הגבעונים עצמם הם קוטל להם להיות שואבי מים וחוטבי עצים, בגלל מה שקרה בזמן יהושע שהם דמו את ישראל, והם היו מספקים מים וחוטבים עצים ושואבים מים בשביל הכהנים בנוב, וכתמורה על זה הכהנים בנוב היו נותנים להם לחם, מים ומזון. זאת אומרת, הם היו מפרנסים אותם. ברגע ששאול המלך גרר לכך שהפרנסה הזאת תיפסק, זה נקרא כאילו הוא הרג אותם. עד כדי כך. ועל זה היה קפידה גדולה מצד הקדוש ברוך הוא, 3 שנים של בצורת, של רעב. המשך הסיפור היה שדוד המלך פנה אל הגבעונים ושאל איך הוא יכול לפייס אותם, הציע להם כסף, הם אמרו אנחנו לא צריכים לו כסף ולא זהב, אותנו מעניין רק דבר אחד, במקום בשאול המלך שפגע בנו, ודרשו וקיבלו שיאפשרו להם לתלות 7 מצאצאיו של שאול המלך. עד כדי כך. וכל זה בגלל ששאול המלך לא על משהו הרג את הכהנים, זה לחוד, על זה שהוא גרם לגבעונים שלא תהיה להם פרנסה, זה כאילו הוא הרג אותם. אז רבותיי, נורא והיום, היום אנשים מקפחים את פרנסתם, אומרים לנו, חברי הבית דין הזה, זה נחשב לשפיכות דמים. אדם שאתם מקפחים פרנסתו, זה נחשב לשפיכות דמים. ככה אומרת לנו הגמרא ביבמות, כך אמר הקדוש ברוך הוא לדוד המלך. ועל מה עושים את זה? על זה שבן אדם לא רוצה להתחסן? בלי שום סיבה רפואית, אבל זה ברור שאין כאן שום הגנה על אף אחד, זה הכל בלוף אחד גדול, אין שום סיבה רפואית. כל הסיבה היא לפגוע באלה שלא כן. שוב משום מה הייתה תקלה טכנית, לא יודע מה קורה כאן. כנראה שהפעם הצלחנו לדבר על זה יותר במהירות. אנשים מקפחים את פרנסתם, והחומרה היותר גדולה היא שרבים מהם לא מבינים את חומר העניין של לקחת את החיסון. רבים מאוד לא מבינים מה זה אומר, נדבר על זה אולי קצת ביותר בהמשך. זה ממש נורא והיום לקחת, זה לא איזה סיכון, כמו שאומרים, זה חשש רחוק, אבל בגלל החשש הרחוק הזה צריך להיזהר, זה חשש קרוב מאוד בוודאי, כי יש המשך לחיסונים האלה, זה גורם לזה, לריאקציה כזאת, ואז מביאים חיסון נוסף, ואז זה יגרום לריאקציה כזאת, וכו' וכו'. זה כרגע לא הנושא, אבל אנשים לא מבינים את זה, ולכן הם הולכים ומתחסנים בגלל הלחץ הכלכלי הזה. אז זה עוד צורה של שפיכות דמים, על ידי הלחץ הכלכלי אתה גורם לבן אדם לנזק חמור שיכול להביא בעתיד לא כל כך רחוק וחס וחלילה גם למוות. נעבור עכשיו לארצות הברית, ללייקווד. התפרסם לאחרונה פסק דין של 18 רבנים מלייקווד. הפסק, יש לכם כרגע על המסך, פסק הלכה מאת הרבנים הגאונים, רבני ודייני עיר התורה לייקווד שליטה, בסייעתא דשמיא, לשאלת רבים, חודש אלול תשפ"א, הנה בעניין החיסונים החדשים, בסוגריים וקצינס, שהמציאו לאחרונה נגד חולי הקורונה, נגד חולי הקורונה, דעתנו בזה שהיות שעדיין לא עבר זמן מספיק לראות ולדעת מהותם ותוצאותם של אותם חיסונים, וגם לאחרונה שמענו על כמה תופעות קשים, בסוגריים serious reactions adverse, זה נופיע כאן באיזה סדר של המילים באנגלית, לא הגיוני, נדבר על זה אחר כך, וגם לאחרונה שמענו על כמה תופעות קשים שיראו למתחסנים, ושיש אנשים שנפטרו לאחר זמן קצר אחרי שהתחסנו. על כן עונים אנו לשואלים שלעתה יש לנהוג בשב ואל תעשה, ונקווה אל השם שיגדור פרצות עמו ישראל ויאמר לצרותינו די. ויש כאן מלמטה חתימות של 8 מרבני, דייני, ראשי ישיבות בלייקווד, למשל הרב שמואל מאיר כץ, שכתוב כאן שהוא דיין מורה צדק בבית המדרש הקבוע בלייקווד, ראובן הלפרין, משגיח בית המדרש הגבוה בלייקווד, ורב בית מדרש שם באיזה שכונה, וכן הלאה. אז זו הדרך, רבנים, ראשי ישיבה, רבני שכונות, רבני בית כנסת, שהפסק שלהם זה תעשה. אני לפעמים רוצה להכניס את הפן האישי שלי לעניין הזה. המילים כאן באנגלית, כפי שראיתם, זה צריך להיות serious adverse reactions, בעיות קשות שמופיעות, אבל המילים משום מה מופיעות כאן בסדר משונה שאין לו שום היגיון. אשתי שתחיה הדפיסה לי את זה, היא קיבלה את זה באימייל, והיא יודעת יותר טוב ממני אנגלית, אז הלכתי לשאול אותה, תגידי לי, איך אני צריך לסדר את המילים האלה? ברור שצריך להיות serious adverse reactions, אבל מה קורה כאן? אז היא מפתירה לי, אבל אלה אומרים שאין serious adverse reactions. אלה אומרים שאין. מי זה אלה? בדיוק היא ישבה והזינה לשיחה, הרצאה, בזום אני מניח, של פרופסור במכון ויצמן, והגברת המפורסמת שרון אלרועי פרייס, שהסבירו לקהל למה אין תופעות לוואי. אנחנו אומרים צריך להיזהר, והם אומרים שאין. אז אני הרגשתי שכל מה שבמכתב הזה, המילים האלה הופיעו בסדר לא הגיוני, מבחינתי זה היה בדיוק כדי שאני אוכל לשמוע את זה, שבדיוק היא הקשיבה לשרון אלרועי פרייס, שמסבירה למה אין. רבותיי, יש על שני צדדים, אלה אומרים שיש, אלה אומרים שאין. אני תמיד בעד לשמוע את הצד השני, אבל במקרה הזה אנחנו מכירים את הגברת הזאת. הגברת הזאת הלכה בדיוק להסביר את הדברים האלה בארצות הברית, בשביל לשכנע את אנשי ה-FDA, לאשר את החיסון השלישי בכל העולם, והם ישבו ואמרו לה, אבל יש תופעות לוואי, והיא אמרה, אין תופעות לוואי, והסבירה להם, ולא קיבלו את דעתה. הם הסכימו לתת רק בארצות הברית מגיל 65 ומעלה, אמרו, יש תופעות לוואי, לא, היא אומרת, אין תופעות לוואי. אז ככה זה עובד, וידוע שהיא מייצגת את פייזר, היא היחידה שחתומה על ההסכם עם פייזר, היא זאת שיודעת מה כתוב שם באמת, ודאי שהיא מקבלת טובות הנאה מפייזר, היא בעצם זאת שדוחפת את כל העניין הזה של החיסונים. אולי כשמדברים על כאלה יצורים, אז מן הראוי להגיד איזה מילטה דבדיחוסה, בדיחוסה על עבודה זרה, כי זה נורא, השקרים שם הם כאלה גדולים, שאני אף פעם לא יודע אם לצחוק או לבכות, כנראה שצריך גם זה וגם זה, זה נורא, והיום המצב, אנשים לא מבינים כמה צריך לבכות על זה, אבל מצד שני השקרים שלהם ואיך הם מטפשים את עצמם, זה ממש מצחיק. אז אולי ככה, אם אפשר לקרוא לזה מילטה דבדיחוסה, לפני כמה זמן התפרסם במסגרת הבעיה של, איך זה נקרא, אלימות במגזר הערבי. אז היה שם איזה סכסוך, קטטה, אני כבר לא זוכר מה היו הפרטים, ויצא לי שניים רבו, ואחד הלך לעולמו, ויצא לי בדיוק פעם לשמוע איזה באקראי, המשפחה של הרוצח, חס וחלילה, אסור להגיד רוצח, המשפחה של הרוצח טוענת שהמת לא מת מהמכות שהוא קיבל, אלא הוא מת מדום לב. אז רבותיי, אני קצת חשבתי על זה, והגעתי למסקנה שהם צודקים לגמרי, משום שבוודאי שאחרי שהוא מת היה לו דום לב, אז היה לו דום לב. עכשיו, כל מה שהם טוענים, שהדום לב הזה לא היה מהמכות, זה היה דום לב, לא מהמכות. האם זה לא בדיוק מה שאותה גברת שרון אלרועי פרייס טוענת כל הזמן? כן, זה מת וזה מת וזה מת, אבל זה לא מהחיסונים, חס וחלילה, זה לא מהחיסונים. רק לפני כמה זמן יצא לי לשמוע על המשגיח, זיכרונו לברכה, של ישיבת וולפסון, נפטר בגיל 40 פלוס. אז מה אמרו? אמרו שהוא קיבל דום לב, ליל שמיני עצרת, הוא קיבל דום לב. אבל איכשהו, מישהו אמר לי, תשמע, הוא קיבל את החיסון השלישי, 11 יום קודם הוא טען לי, אז רציתי לברר את זה. במשפחה לא כל כך הצלחתי, אנשים לא אוהבים לדבר על זה, מפחדים לדבר על זה, לא יודע למה. משפחה רחוקה, משפחה רחוקה. אז התחלתי יותר להתעניין, בסוף אני שומע, בקו הקורונה, אני מוכרח להגיד, המשוקץ עצמו, הוא בא ואומר, הנה, מה הם אומרים עכשיו? מה הם אומרים עכשיו? הוא קיבל את החיסון 30 יום קודם, חודש קודם. אז מה הקשר בכלל? מה הקשר בכלל? ובכלל, סטטיסטיקה מראה שעכשיו המקרים של דום לב, זה בדיוק כמו שהיה פעם, לא קשור בכלל. סטטיסטיקות שקריות לחלוטין, זה ברור לגמרי, זה לא נכון. אנשים מקבלים דום לב על ימין ועל שמאל. דרך אגב, אותו אחד עכשיו, היום בדיוק, רוצו לקבל את החיסונים, תראו כמה זה נורא, מה קורה לאלה שלא קיבלו את החיסונים, רוצו להתחסן, רוצו להתחסן, איי, 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 איי. איך אנשים יכולים להגיע לרמה כזאת של שפלות, איש שקר וכזב, אותו אחד שמחזיק את קו הקורונה. אני אישית ראיתי איך הוא עבד עליי ושיקר אותי, ונורא והיום. וכל זה בשביל בצע כסף, בשביל בצע כסף. יכול להיות שהוא כבר מאמין שהחיסונים הם כן טובים, אני לא יודע, אולי הוא שכנע את עצמו שהחיסונים הם כן טובים. אז רבותיי, זה מה שקורה כאן, זה מה שקורה כאן. היה את המקרה של הנהג אוטובוס בצפון, שפתאום סטה מהנתיב והתהפך, עם קבוצה של בני השיבה, ופגע במכונית פרטית, ושם נהרגו כמדומני ארבעה בני משפחה אחת. לא עלינו. ואז התחילו להשמיץ אותו, איזה נהג לא זהיר זה, היו לו 51 הרשעות, נורא והיום, והכל והכל. הבן שלו אחר כך אמר, שקר וכזב, הוא נהג בזהירות. קורה שבן אדם נוסע פעם מהר מדי וזה, אבל הוא עושה את זה בצורה שהוא ברור לגמרי שהכל בסדר. אז למה פתאום, מה קרה? הוא סטה מהמסלול, הוא התהפך, מה קרה כאן? שכחו להגיד, זה אחת מבנות המשפחה הודיעה, אני חושב שזה הייתה אחת. שלושה ימים לפני כן הוא קיבל את החיסון השלישי. זה שכחו להגיד. רק בסוף כנראה היה קצת לחץ, אז פתאום בחדשות התחילו לבוא ולהגיד שנתיחה אחרי המוות לא הצליחה להגיד אם משהו סרטן ממסלולו היה כתוצאה מדום לב או לא היה כתוצאה מדום לב. אבל לא הזכירו בכלל ששלושה ימים קודם לכן הוא קיבל את החיסון, ולכן סביר ביותר שזה היה כתוצאה מדום לב, והדום לב כתוצאה מהחיסון. וככה זה עובד, וככה ממשיכים לשקר אותנו, ויש הרבה שאוכלים את הלוקשן. רבותיי, אי אפשר להאמין להם לאף נתון, לשום סטטיסטיקה, אפילו סטטיסטיקה שאתה אומר, אי אפשר לרמות בזה, כי זה עביד לגלוי, והכל הם מרמים, והכל הם משקרים. ויחד עם זה, הם עובדים קשה מאוד בשביל להסני, ממש להסני, את אלה שלא לוקחים את חיסון על הציבור. ממש עושים כאן שנאה נוראית, שני עמים חס וחלילה ישנאו זה את זה. פלוס, גם מפחידים אותה. הם ידביקו אתכם, הם ידביקו אתכם. שכל אחד מבין שזה שטויות. אבל מה שיותר כואב זה ההשנאה, אותו אחד מקו הקורונה, אותה אישה ששלושה ימים חיכתה לאקמו, אבל אקמו היה תפוס על ידי אנשים צעירים, בלושו מחרות למחלות רקע, בגלל שהם לא רצו להתחסן, אז בגללם אין מכונות אקמו. ממש בשיטות גבלס בזמנו, להסניא ולהסניא. רגע, אז תגידו, אבל אולי זה נכון שאנשים שלא התחסנו תופסים את המכונות אקמו? רבותיי, אסור להתחסן. החיסון הזה הוא, זה קריטי לא להתחסן. מה שהם עושים, הם מגינים על נפשם. ואם כתוצאה מזה הם מגיעים אחר כך למכונת אקמו, זה היה חובתם וזכותם לעשות. אבל יש כאן עוד נקודה מאוד מאוד חשובה, שאולי באמת, וזה אולי, אנחנו צריכים להכות על חטא, אבל אני חושב שיותר זה נגרם על ידי כך שאנחנו נמצאים במחתרת ואין לנו את האפשרות, את המידע להזרים בצורה קבועה וברורה. אנשים שומעים מאיתנו באמת שאסור להתחסן ולא הולכים להתחסן. הם, אבל אנחנו גם אומרים בנוסף כולנו שחייבים, יש בעיה, יש קורונה. חייבים להיזהר, חייבים לנקוט אמצעי זהירות. ובראש ובראשונה, לחזק את מערכת החיסון כדי לא להיפגע. אז מי שרק שומע שלא להתחסן אבל לא דואג למערכת החיסון שלו, ובצורה חריפה ביותר היום עם הקורונה צריכים לקחת הרבה ויטמין D, הרבה ויטמין C, אבץ, כל מיני דברים, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל חשוב ביותר, וכן לדאוג לכך שאתה לא, שמערכת החיסון שלך תהיה טובה. ואם חס וחלילה נפגעת מקורונה, אז ישר לבוא ולדאוג לתרופות שיש היום, תרופות מצוינות שבשביל לצאת מהמחלה הזאת במהירות. חייבים לעשות את זה. הבעיה שאנחנו מדברים, אבל אין לנו את האפשרות כמו משרד הבריאות לבוא ולהודיע ולהשקיע מיליוני שקלים, מיליארדי שקלים בפרסומים. כך שהרבה מהאנשים פשוט לא לוקחים את החיסון, אבל לא דואגים לחזק את מערכת החיסון שלהם, וזו טעות גדולה, וצריך לדאוג שבאמת כל אחד ואחד ידאג לחיזוק מערכת החיסון שלו, שוב, בקו שקודם קיבלתם של הרב אורי סופר, יש הרבה עצות על זה, לא כאן המקום לדבר על זה. אבל זה מאוד חשוב. אני רוצה להזכיר כאן, אנחנו מדברים כמה זה נורא החיסון, למה זה נורא? לכאורה הרבנים רק אמרו שזה מהות המצוי, רק צריך לחשוש למהות המצוי הזה. רבותיי, זה הרבה יותר מזה. מהות המצוי של תופעות לוואי. והגברת שרון פרייז אומרת שבכלל אין תופעות לוואי, שטויות במיץ עגבניות, להפך, מסתם היא אומרת שיש פחות מקרים של דלקת שריר הלב, ופחות מקרים של מוות בגלל שהחיסון מציל, מי יודע. אז בנוסף למה שאנחנו רואים היום, יש הרבה פצצות זמן מתקתקות, זה הבעיה יותר גדולה. דיברנו בעבר על ה-ADE, בעצם ה-ADE כבר פרץ. מה שקורה הוא שהחיסון השלישי בא כדי להתגבר על נושא של ה-ADE, אלה שגיבלו את החיסון הראשון והשני, עכשיו יש להם את ה-ADE, ואז בא החיסון השלישי בשביל למנוע את התופעה הזאת, כי זה נגרם מירידת רמת הנוגדנים, אז הוא בא להעלות חזרה את רמת הנוגדנים, כדי שהאידי הזה לא יפרוץ. לאחרונה התברר שיש שם כמויות גדולות ביותר של אוקסיד, גרפן אוקסיד, בחיסון הזה. שוב, דיברנו על זה שזה דבר לא ראי, כל הזמן מתחדשים דברים חדשים, יכול להיות שההבנה מה הנוראיות שבזה הייתה לא מדויקת. שמעתי מהרב עשור בשם פרופסור סימון מהטכניון, שהוא מומחה לפגיעות של G5, ובין השאר הוא חוקר מה ה-G5 יכול לעשות בנושא איך החיסונים יכולים להשפיע על ה-G5, ומסתבר שה-G5 הוא רגיש מאוד למתכות, ברגע שאתה צובר מתכות אצל הבן אדם, אז המתכות האלה קולטות ונהיות משדרים של G5, והאוקסיד גרפן הזה צובר אליו מתכות, ועל ידי כך הבן אדם נהיה חשוף יותר ל-G5. אבל זה רק חלק מהסיפור. החלק היותר גרוע, כך אני הבנתי שטוען פרופסור סימון מהטכניון, זה שהאוקסיד גרפן הזה סופח אליו את המתכות, ואז מערכת החיסון מזהה אותו ו מוציאה אותו מהמערכת, ואז כשהמתכות נשארות בלי מה שמלכד אותן, הן פתאום מתפזרות בגוף וגורמים נזקים עצומים, מתחילות לצאת ולפגוע בצינורות דם וכולי, וזה יכול להיות פצצה מתקתקת שתפגע קשות ביותר בבן אדם. אחרי שמערכת החיסון תוציא את הגרפן אוקסיד, אז המתכות יתחילו לפעול. יש שם הרבה רעלים, יש בעיות של עקרות כידוע, יש חומרים מסרטנים, זה לא המקום לדבר על זה, אבל אני רק רוצה להבהיר שלא צריך להתייחס לזה כאיזה נושא שנכון, יש סיכוי מסוים להיפגע, אבל אני לוקח את הריסק בשביל הפרנסה שלי. הפגיעה כאן היא הרבה הרבה יותר משמעותית, זה דבר שמתוכנן על ידי אנשים זדים, שסך הכל המטרה שלהם היא בסופו של דבר כן לדלל את אוכלוסיית העולם. כמה שזה נשמע לנו אולי פנטסטי ועזוי, אבל אי אפשר להתעלם מהטענות האלה. עכשיו גם התחילו, שמעתי טענות ועוד לא בדקתי, וגם זה לא דברים שהמחקרים נגמרו, אבל על כל פנים שיש כאן מצב שהחיסון גורם לכל מיני תופעות לוואי, והמטרה של זה בעצם שהתופעות לוואי האלה פתאום יפרצו ויגידו רק רגע, הדבר נורא והיום עכשיו מה שקורה, זה מגפה חדשה? זה לא בגלל החיסון, זה איזושהי מגפה חדשה. המגפה החדשה הזאת, אנחנו צריכים לפתור אותה, ואז יש חיסון למגפה החדשה, ובחיסון הזה שוב דוחפים לבני אדם כל מיני רעלים. וצריך לבדוק את זה, ואם יגיע באמת מצב כזה שאנשים ידעו, אם פתאום יבואו ויגידו להם, תראו, יש כאן נושא נורא והיום של קרישת דם, או נושא נורא והיום של בעיות נשימה, או אני יודע מה, ובגלל שזה בכלל לא קשור לחיסון, או זה מגפה חדשה וצריך חיסון מחדש, אז שאנשים ידעו שכבר הזהירו אותם על זה, ויחששו לבוא לקחת את החיסון החדש. נחזור לעניין של דעת תורה, נחזור לעניין של פיקוח נפש על ידי פיקוח פרנסה. מנכ"ל החינוך העצמאי בא והודיע שמורים שלא יסכימו להתחסן לא יוכלו להגיע לבית ספר, תלמידות, תלמידים שלא יהיו מכונים להתחסן לא יוכלו להגיע לבית ספר, הולכים לפי התו הירוק בחומרה הגדולה ביותר, וכמה שאני שמעתי שוב בקו הקורונה, זה כמובן מה שהוא אמר, הוא לא אמר את זה, אני לא יודע אם הוא אמר את זה הוא עצמו, אבל בקו הקורונה שזה נאמר על פי מרונן ורבונן, הכל תמיד הולך על פי מרונן ורבונן. אז בוא ניגע בשתי הנקודות האלה. נקודה אחת, הנושא של הפרנסה. תדע לך, המנכ״ל של החינוך העצמאי, שכמו שאמרנו קודם, חז"ל אמרו שעל ידי כך אתה הורג את המורות שעכשיו לא יקבלו פרנסה. כאן זה הורג כפול. או שיהיה להם את השכל לא לקבל את החיסונים, אף על פי שהם מפסידות את הפרנסה, ואז הרגת אותם כי קיפחת את פרנסתם, כמו ששאול המלך הרג את הגבעונים, זה נקרא, מעלה עליו כתוב שהוא הרג את הגבעונים, אף על פי שלא הוא הרגם, שהוא לא הרג אותם, הם גם לא מתו, ואלה שכן יקחו את החיסונים, אני חושב שלעתיד לבוא יעלה עליך הכתוב שהרגת אותם, שעשית להם נזקים נוראיים, כולל הריגה, רחמנא ליצלן. אם כן יכול להתחסן. אבל אפילו אם אתה לא מאמין על זה, אבל פיקוח פרנסה אתה כן מאמין, חז"ל אמרו לנו על זה, אז אתה כן מאמין שאתה כאן מוציא גזר דין מוות על אותן מורות שלא יתחסנו. איך אתה יכול לישון בלילה? ככה חז"ל אמרו. אבל הנושא השני, דת התורה. אז בא איזה איצ'ה אחד ואומר מרונן ורבונן. אני יכול לדעת אם הוא הלך לשאול, אבל יש לנו מספיק לחצים מכל הכיוונים, משרד הבריאות והכל, וכספים והכל. מי יודע אם בן אנוש יכול לעמוד בלחצים האלה? לא תקבל כסף, לא ככה, לא ככה, יסגרו לך. האדם שמופעלים עליו לחצים כאלה יכול להגיע לכל דבר, שלא יגיע למקומו. ואם הוא כן הלך, אני יודע מה הוא שאל, את מי הוא שאל, איזה נתונים הוא הציג, האם הוא כן הציג להם את הנתונים, את נתוני האמת, מה קורה בשטח? לא. זאת אומרת, היום יש לנו כבר שתי סוגיות. עד עכשיו דיברנו כל הזמן מה התוקף של ועשית ככל אשר ירוך. סוגיה מאוד מאוד חשובה. אבל אפילו אם אתה אומר שועשית ככל אשר ירוך, זה כן נכון, שזה צריך לדון בזה, זה... עוד רגע אולי נגיע לזה, נחזור על זה. אבל כאן יש סוגיה חדשה, אם בכלל מישהו הורה לו כך. כל דבר אומרים מרון ורבונן, לך די בכלל מישהו ראה לו כך, אולי זה הכל בלוף, אף אחד לא אמר לו כך, אמר מהבטן שלו, אמר מהלחצים שלו, מי יודע, עליו אני לא אומר שום דבר, לא יודע, אבל איך אנחנו יכולים לדעת, איך אנחנו יכולים לדעת? ובקשר לסוגיה עצמה, וכאן החשיבות העצומה של המכתב של חמשת ה... רבנים שהזכרנו הרב ווזנר ושאר ארבעת הרבנים, הרב קר וכל השאר. זה החשיבות עצומה שלהם, שהם הראשונים שבאו וישבו כמשב בית דין. ואני מבין שעל פי ההלכה, גם לשיטות שבימינו יש ועשית ככל אשר יורוך, זה רק אם יושבים כמשב בית דין ושומעים את שני הצדדים. רבותיי, ואם לא שומעים את שני הצדדים, אין ועשית ככל אשר יורוך, ולא רק זה ש... אני לא יודע, צריך להיות טיפש בשביל לקבל פסק של מישהו שלא שמע את שני הצדדים. מה פירוש? אם לא שמעת את שני הצדדים, אז איך אפשר לקבל את הפסק שלך? ורבותיי, אנחנו כאן מדברים על הרבה הרבה רבנים שרק שמעו את הרב פירר, והרב פירר אמר ככה וככה, זהו, אנחנו סומכים על פירר. ולא מוכנים לשמוע את אלה שאומרים שפירר מטעה. בכוונה, לא בכוונה, יודע מה הוא עושה, לא יודע מה עושה, לא משנה כרגע, לא מוכנים לשמוע את זה. וכשאומרים, אבל יש עדויות שזה לא ככה, הרופאים האלה אומרים ככה וככה, אנחנו לא מבינים, תלכו לפירר, תסבירו לו, תלכו לפירר, תסבירו לו. תלכו לחתול שישמור על החלב. נורא והיום, פשוט אין לזה שום היגיון, אין לזה שום היגיון, ונוסף על כל זה, אז שוב אני רוצה להדגיש בזה, יש כאן פריצת דרך עצומה של אותם חמישה רבנים אמיצים, שאני יודע שחלק מהם נחשפו ללחצים, קשים בעניין הזה, זה לא קל לעשות את זה, ברוך השם שיש להם את האומץ להמשיך, ועכשיו ביתר שאת, השם יעזור להם להמשיך הלאה, ומה שרציתי כאן גם אז להוסיף על כל זה, זה שהיום כבר יש לא רק את השאלה מה התוקף של לכל אשר ירוך, אלא אם בכלל מישהו רע לך. זה שאתה בא ואומר, אני הלכתי לשאול רבנים ואמרו לי, זה יכול להיות שקר אחד גדול. פנו אליי לפני יומיים לתרום לאיזה סמינר של בית יעקב, לא שמעתי עליו, אמרו לי של הרב רובינשטיין, לא יודע מי זה, מה זה, שאלתי איזה סוג של סמינר, אמרו לי סמינר על טהרת הקודש. מה זה סמינר מותרת הקודש? סמינר מותרת הקודש, סמינר שלא לוקח תקציבים מהמדינה. אז המדינה לא מפעילה עליו לחצים איזה תכנים ללמד, ממילא אפשר ללמד על טהרת הקודש. אז התרשמתי מאוד מזה ותרמתי להם משהו סמלי. נשרף להם שמה בית ספר הם סיפרו, והייתה איזו שריפה, ובשביל לשפץ את זה, זה עולה תועפות, אז הם אמרו, זה לא בית ספר בסכנת סגירה, זה כבר סגור, אבל לא בבית. אחר כך חשבתי לעצמי, רק רגע, אני לא יודע, אני עד עכשיו לא יודע, לא בררתי, איזה סוג בית ספר זה? חוץ מזה שהם לא לוקחים כסף מהמדינה, אז הם יכולים ללמד מה שהם רוצים. אבל מה הם עושים עם חיסונים? האם בחיסונים הם כן שומעים למדינה או לא שומעים למדינה? הלוא אם הם מכריחים את התלמידות שלהם כמו שעשה מנכ״ל החינוך העצמאי, שהרגע דיברנו עליו, אז ברור לי לגמרי שעדיף שהתלמידות האלה ימשיכו לשבת בבית. אם אתה הולך כאן להקים בית ספר, כדי שהם יוכלו ללמוד, שילכו לבית ספר, הם יצטרכו לקבל את מה שנקרא אצלם חיסונים, יותר נכון דריקות רעש האלה, אז עדיף שישבו בבית. אני לא יודע, על הבית ספר הזה באמת לא יודע, לא ביררתי, אני מקווה מאוד שזה פועל בצורה כזאת, שאם ילכו לבית ספר, הם לא יכריחו לקחת חיסונים, אני מאוד מקווה כך. על כל מה שרציתי להגיד, זה שהיום יש לנו כבר שתי סוגיות. יש לנו תורת הקודש, זה הולך גם על הנושא של לא לציית למדינה בתכנים, אבל גם לא לציית למדינה בנושאים כמו החיסונים וכו'. כי אם אתה בזה עצמאי, אבל בזה אתה לא עצמאי, אז אוי אוי ואוי לאן זה מוביל. בדיוק היום צלצל אליי ידיד מאיזה עיר שיש בה אוכלוסייה חרדית נכבדה מאוד. מה דעתך להקים כאן בית ספר על תורת הקודש? אז שוחחנו על הנושא הזה, צלצל לרב חשוב, הוא אמר לו שאם אתה תהיה עקשן אתה תצליח, אם זה מעצי זה דורש המון כסף. אבל רבותיי, איך בכלל מגיע בן אדם כזה, הילדים שלו לא מוצאים את עצמם? למה הם לא מוצאים את עצמם? כי הוא עצמו נרדף. למה הוא עצמו נרדף? בגלל שהוא דיבר נגד הממסד. לא על חיסונים. מי שמדבר נגד חיסונים, ודאי, הוא אוכל ישראל, הוא נגד מרונון ורבונון, כידוע, לא מוכרים לו מצות וכו'. הוא לא דיבר על זה, הוא דיבר על משהו אחר, איזו נקודה אחרת, נקודה של צניעות. רבותיי, הצניעות, זה יכול להיות המפתח לכל מה שקורה עכשיו. הקדוש ברוך הוא שונא זימה. זה יכול להיות אולי מפתח חשוב ביותר למה שקורה עכשיו. הוא ניסה להילחם בזה. רק לדבר על זה. העיפו אותו. אתה לא יכול להיות בכולל. אז עכשיו איפה הילדים שלו ילכו? והנה עכשיו עוד הפרשה של החיסונים, הכל ביחד. אז אולי כתוצאה מכך, אנחנו נרוויח את זה, שבזכות זה שאנשים שמפחדים להתחסן, גם יצליחו להקים מוסדות ש... על תארת הקודש ולא על תארת המפלגה. נראה לי שצריך להתחיל כבר לקצר, אני לא רוצה לפתוח שיחה שנייה. נגיד עוד נקודה, דיברנו על אותם רבנים אמיצים שמדברים נגד החיסונים. רבותיי, אני לא אומר את זה בתור ביקורת, אבל אני אומר את זה בתור משהו שחייב להיעשות. לא מספיק לדבר נגד החיסונים, חייבים גם לדבר על הנושא של הסדר העולמי החדש, של האג'נדות הנפשעות שיש לאותם אנשים שהפיצו את הקורונה על מנת לעשות את החיסונים האלה, ואולי כפי שאמרנו קודם שהחיסונים האלה יביאו חיסונים אחרים מסוגים אחרים, יש להם כוונות לא טובות, והעם היהודי במרכזם. אנשים לא קולטים את זה שאנחנו נמצאים כאן כפשוטו לפני שואה. כפשוטו, זה לא הגזמה, זה לא שום דבר. שואה של חלוקים לבנים, אבל אנחנו נמצאים לפני שואה. סכנות איומות יש לנו של אנשים שרוצים להשתלט על העולם, הם אומרים במפורש שהם רוצים, חייבים, בגלל כל מיני דברים אקולוגיים, לצמצם את האוכלוסייה של העולם, שישארו 10% בערך, והם כמובן מתכונים לשלוט על 10%, יש כבר הרבה ידיעות מאוד מאוד לא נעימות, זה דברים שאדם לא רוצה לשמוע וקשה לו לקבל, אבל חייבים לבדוק את זה. כל אחד שיבדוק לעצמו, שוב אני מזכיר את החוברת של הרב אורי סופר, כציד בפיו, שמראה את הדברים האלה בצורה מאוד מאוד ברורה. אנחנו כאן לקראת ממש שואה, אי אפשר להתעלם מזה, ורבנים חייבים להתריע על זה, לא רק על החיסונים, להתריע שאנחנו כאן לקראת שואה, משום שאם עם ישראל לא יבוא ויזעק לקדוש ברוך הוא, איך אנחנו ננצל מהשואה הזאת? אז זה ממש אחד הכלים לנצח את הקורונה, זה שלדעת שיש כאן שואה צפויה, ואז אנחנו נזעק, אני מקווה מאוד, אחרי שנזעק תבוא לנו בעזרת השם התשועה, אבל חייבים הרבנים לא רק לדבר על זה, הם חייבים לבוא ולהתריע שעומדת לפנינו שואה, ואנחנו חייבים לזעוק. אני תמיד אומר, הכוחות של אותם זידים שעומדים נגדנו הם עצומים, בגלל מיליארדים ומיליארדים של דולרים בכיס שלהם, בשליטה שלהם, מנהיגי מדינות ששבועים תחתם, שחייבים לעשות מה שהם אומרים להם. יש להם את הכוח, הם שולטים בתקשורת, אנשים כפתאים מאמינים לתקשורת, לא הולכים לשמוע גם את תקשורת, תקשורת הצד השני, רק את התשקורת. מישהו באמת זה פסול. אז אנחנו חייבים לבוא ולהתעורר בנושא הזה. לגבי הציבור החילוני, הדרישה אני חושב היא שיתעוררו, שיבינו גם אלה שנלחמים בחיסונים אבל עדיין חזרו לקדוש ברוך הוא, שאין להם מפלט אחר. כל הכוח שלנו, אם אנחנו נסתכל על הקדוש ברוך הוא, שיבינו שכשם שהמיינסטרים רימה אותם בעניין של החיסונים, כך המיינסטרים שלהם רימה אותם בעניין של היהדות. כל מה שהציגו להם על היהדות זה שקר וכזב. אין לעשות, יש בורא לעולם, אפשר לראות את זה, אפשר להוכיח את זה, סמינרים של ערכים, אני תמיד חוזר וממליץ על ה... אפשר לראות בסרטון ביוטיוב שלי, נפלאות המספר פאי, העבודה הנפלאה שעשה הרב אורן עברון, אני חושב שיכול לתת חיזוק עצום, ואני גם רוצה להוסיף חצי מילה, שכשלא עושים את זה, שלא מבינים שעיקר הבעיה זה לא רק להילחם בסתניות של החיסונים, אלא גם לחזור לקדוש ברוך הוא. אני חושב שהרבה פעמים אין סייעתא דשמיא, וכבר שמעתי על כל מיני מקרים של אנשים באמת טובים, נלחמים, אבל הם לא מספיק חוזרים על הקדוש ברוך הוא, ואז פתאום רואים כל מיני חוסר סייעתא דשמיא, פתאום רואים עד כדי מה שנקרא יריות בנגמש. זה אוכל את זה וזה אוכל את זה, נורא והיום. רבותיי, צריך להתעורר ולראות שבלי הקדוש ברוך הוא זה לא ילך. אז זה כלפי הציבור החילוני. כלפי הציבור הדתי צריך להרחיב את זה במקום אחר. אבל רבותיי, אנחנו צריכים לעשות את החושבים, אם זה אכן כך, וחייבים לבדוק שאנחנו הולכים כאן לקראת שואה איומה, והחיסונים זה הדרך אליה, וטעינו כאן בגדול בזה שהלכו אנשים להתחסן, אם זה אכן כך, צריך לבדוק למה זה קרה לנו, למה זה קרה לנו, ולמה זה קורה לנו שאנשים שגדולי תורה לא הולכים לבדוק את זה, פשוט לא הולכים לבדוק את זה. אני אישית כתבתי לאחרונה מכתב, העברתי אותו דרך בנו של הרב אדלשטיין, להתריע על זה, לבוא ולהגיד, תראו מה קורה כאן, הנה עכשיו ישבו החמישה רבנים שדיברתי קודם, והבאתי גם את המכתב שלהם, הם בדקו, אתם לא בדקתם, צריך לבדוק את זה. אני לא רוצה להרחיב על זה כאן את הדיבור, אבל כל פנים, הבן העביר את זה, כך הוא אמר לי, לאבא, את המכתב הזה ערב יום כיפור, אני כבר לפני ראש השנה, נאמר לי שם על ידי מי שבאמת מנהל את העניינים שם אחרי ראש השנה, אחרי ראש השנה לא הצלחתי ליצור קשר, נראה לי שפשוט לא היה מעוניין לדבר איתי, השארתי לו הודעות וכולי, אז עברתי דרך הבן, לא שמעתי עדיין תגובה. אני חושב שזה חשוב מאוד, אני חושב שחשוב מאוד שאנשים מהציבור ילכו אל הרבנים ויגידו תבדקו את העניין, אולי בכל זאת אותה ועדת רבנים של חמישה היא צודקת, ואולי נגמור עוד במילתא דבדיחוסה, אבל זה לא רק מילתא דבדיחוסה, זה מציאות מאוד עגומה. אנחנו בעזרת השם נכנסים לפרשת נוח, נוח איש צדיק, היה בדורותיו, אז איך אומר העולם, ידוע הרב, הרב נוח, יש הרב נוח, מישהו אמר לי, שסיפרתי לו שמישהו התחסן, בגלל שרב חיים קניאבסקי, הוא שמע שרב חיים קניאבסקי אומר שהתחסן, אם זה נכון, זה לא נכון שהוא כך אמר, אבל לא משנה, הוא הלך להתחסן, כשרב חיים קניאבסקי שאל אותי, ואותו אחד עושה כל דבר, גם מה שכל דבר אחר, שרב חיים קניאבסקי הוא גם עושה, אמרתי לו, תראה, רב חיים אומר לא ללכת עם שעונים לאיש, כי זה מלבוש אישה, ואיך הקנית של הכובע, ולהתחתן בגיל 18, אז הוא לא עושה את זה, יש גם כאלה שבגנרטור, אז מה אם רב חיים אומר? אני לא בשביל גנרטור, גנרטור זה קיצוני, זה בשבילי. אז הוא אומר לי, נו, זה נקרא שהרב שלו זה הרב נוח, הוא עושה מה שנוח לו. איפה שהוא רוצה הוא שומע לרב פולוני, איפה שהוא רוצה הוא שומע לרב אלמוני. אז בעזרת השם, בפרשת נוח, נזכה כולנו לא להיות כאלה שהרב שלהם זה הרב נוח, מה שנוח לי, אלא בעזרת השם לעשות מה שהקדוש ברוך הוא מצפה איתנו. כל טוב וחודש טוב ולהתראות. שלום שלום.